עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
ישראל תיק, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עמית במכון החרדי למחקרי מדיניות, ואנחנו מדברים איתך על מחקר חדש שמצביע, אני חושב, שנה אחרי שנה, נכון? זה כבר לא מפתיע, על גידול דרמטי במספר התלמידים החרדים במדינת ישראל.
אכן, המחקר מדבר, המאגר מידע מדבר על גידול משמעותי, כך שאנחנו מדברים על גידול של למעלה בקרוב ל-90% בשנים האחרונות, ב-15 שנה האחרונות, ואנחנו במיוחד בשנים האחרונות רואים גידול משמעותי גם במספר התלמידים וגם בחלק היחסי באחוזים מכלל התלמידים במדינת ישראל.
בוא ננסה להבין קצת יותר. מה זה אומר? שיש גידול לעומת, לדוגמה, נגיד סתם לצורך שיחתנו, יש 1,000 ילדים ישראלים חילונים, מה שנקרא בכל סוגי בתי הספר, ובצד השני החרדי, סליחה, לא נתתי דוגמה טובה. אני פשוט מנסה להבין, כי האם אנחנו מדברים על גידול בתוך המגזר החרדי, או על גידול שנוצר בעקבות נסיגה במספר התלמידים החילונים או שאר המסגרות?
לא, גידול בסך הכל, מדינת ישראל, מספר הנפשות בה הולך וגדל. אבל הגידול המשמעותי יותר, אני אתן דוגמה. במגזר החרדי הגידול ב-15 שנים האחרונות היה בקרוב ל-200,000 תלמידים. במגזר הכללי, שאנחנו מדברים שבתשין סמך הוא היה 64% מכלל מערכת החינוך, לא כולל מסגרות הממלכתי דתי, הוא גדל סך הכל ב-97,000 תלמידים. מגזר הממלכתי דתי שהיה בתשין סמך 17% מכלל התלמידים, גדל, והיום הוא 27% מכלל התלמידים, גדל סך הכל ב-64,000. זאת אומרת, הגידול הוא גם במספר התלמידים, באופן יחסי כלפי הגידול במספר התלמידים במגזרים האחרים במדינה, וגם בגידול בחלק הכללי. זאת אומרת, אם בתשין סמך מספר התלמידים במגזר החרדי היה סך הכל 17% מכלל מערכת החינוך, היה 17% מכלל המערכת, אנחנו בשנת הלימודים הזאת, או יותר נכון בתשע"ה, כי הנתונים משנת הלימודים הזו עוד למעשה לא מעודכנים לגמרי, אנחנו מדברים על 25% מגזר חרדי מכלל מערכת החינוך, וקרוב ל-30% בגיל הצעיר, בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. זה גידול משמעותי מאוד.
בקיצור, בכל הפרמטרים יש גידול במספר התלמידים החרדים, ואני רוצה לדעת, האם, ישראל, האם הנתונים הללו, אתה יודע, גורמים לתהליכים מסוימים שהתרחשו או יקרו במדינת ישראל כלפי המגזר החרדי, כי מספרם הולך ועולה, וכולנו בוודאי מכירים את החיכוך הישראלי-חרדי שיש סביב תוכניות הלימוד. אתה יודע, יש לזה הרבה השלכות.
ראשית כל, אני חושב שזה בדיוק המקום שבו באנו לפרסם את הדוח הזה. המגזר החרדי, כידוע, מלכתחילה, בגלל דרישות שמערכת החינוך החרדית רצתה עצמאות על מערכת החינוך, הוא נמצא באיזשהו מקום שכאילו יש מערכת חינוך כללית ויש מערכת חינוך פרטית. בהגדרה, זאת אומרת, יגדירו את זה מוכר שאינו רשמי וכו'. אבל המבנה היה שיש מערכת חינוך כללית, ומי שרוצה חינוך פרטי, ילך למסגרות פרטיות והתנהל בצורה שהחרדים רוצים, בלי מדי הרבה, זה נוגע בהשלכות רוחב לכל מיני תהליכים. אבל אם אנחנו נמצאים היום ש-30% ממערכת החינוך היסודי נמצאת במדינת ישראל, תחת ההגדרה כאילו חינוך פרטי, אי אפשר להתעלם מזה. בוודאי שבכל התהליכים זה מחייב חשיבה חדשה. זה איננה מערכת חינוך פרטי, זה מערכת שמכילה שליש מהתלמידים במדינת ישראל. חייבים לחשוב אחרת, חייבים לייצר תהליכים אחרים, חייבים לייצר פה תהליכי משילות אחרים. זה נוגע ברשויות המקומיות, בשלטון המקומי, שלמעשה הביצוע של חוק חינוך חובה, הביצוע של תהליכי החינוך מופקד על הרשויות המקומיות. התהליכים שנבנו עבור ילד שכביכול עומד במערכת חינוך פרטי לא מתאימים למבנה כזה גדול. וזה נוגע להרבה נקודות, זה נוגע לנושא של אכיפה על ביקור סדיר, זה נוגע לנושא של טיפול בילדים עם פשעי למידה, זה נוגע להרבה השלכות רוחב. אני חושב שהנתונים האלה...
ישראל תיק, אתה ממש מפתיע אותי. איך שאני מבין, אתה אדם חרדי, נכון?
אני אדם חרדי, כן.
ואני שומע ממך בסאבטקסט, אתה אומר, רבותיי, אנחנו לא יכולים להמשיך כמו כפי שהמשכנו עד עכשיו. ברוך השם, מספרנו הולך וגדל. מה שאומר שצריך לעשות חשיבה מחודשת על תוכניות הלימוד ועל הצורה שבה אנחנו צריכים להתייחס לתהליך הלימוד, כי אנחנו הופכים למספר גדול ומשמעותי יותר, וזה ישפיע על הדורות הבאים, על השנים שיבואו, דורות אני מגזים.
אני לגמרי לא מדבר על תוכניות הלימוד, אני לא חושב שיש דיון סביב נושא הלימוד. אנחנו מעלים את הנתונים האלה כדי לדבר על כך שצריך חשיבה מחודשת בכלל על הטיפול של מדינת ישראל במערכת החינוך. אם אנחנו מדברים ששליש מהתלמידים, או 30% או 25% מהתלמידים, וזה בגידול מתמיד לאורך כל שנים, לומד בחינוך שבהסתכלות של המדינה כביכול זה נקרא מערכת חינוך פרטית, זה לא יכול להימשך. אין לזה שום קשר לנושא של מקצועות הלימוד. לגמרי לא, אני מדבר סך הכל כרגע על תהליך מערכת החינוך.
איפה אתה רוצה שינוי? איפה אתה רוצה שינוי? במה? תן לי את הדוגמה, את הדבר, אתה יודע.
אני רוצה שינוי בהתייחסות של הרשויות המקומיות. זאת אומרת, יש גידול אומנם משמעותי ברשויות שהן רשויות חרדיות ויודעות פחות או יותר להתמודד עם מערכת חינוך שלה, עדיין עם בעיות. זאת אומרת, כל בית ספר צריך להציג
רשיונות. בוא, אני מבקש, אם אפשר, אם לא, אז בסדר.
בשמחה. אבל
בוא ננסה לרדת לפרטים. אתה מדבר על כך שצריך לעשות משהו. שאלה, מה זה נקרא לעשות? אתה מדבר על הרשויות המקומיות, אז מה לעשות? לצורה שמה את הקיר בצבע כחול? איזה שינויים צריך לעשות?
אני אסביר. ראשית כל, נושא המבנים. בהגדרה, אפילו בהגדרות של משרד החינוך, דבר ראשון, מדינת ישראל מחויבת לדאוג למבנים עבור החינוך הרשמי. החינוך המוכר שאינו רשמי, או מה שאנחנו מדברים כרגע, החינוך החרדי.
אני לא מבין, מה זה קשור למספר התלמידים? לדאוג למבנים וליכולת של תלמיד ללמוד במדינת ישראל, זה לא קשור אם אתה 30% או אם אתה 5% או 3%, המדינה מחויבת לך, מה?
אז תתפלא לשמוע שהמדינה מחויבת בראש ובראשונה לתלמידים אך ורק שלומדים במסגרת הרשמית. המסגרת המוכר שאינו רשמי נמצא בעדיפות משנית.
רגע, אנחנו חייבים רגע לעצור בשידור לצערנו. בן צילי זרוביץ' כתבנו פרץ אלינו לשידור.
בוקר טוב.
כן, מה?
אמרנו על דיווח ראשוני על ככל הנראה שלוש נערות שנדקרו באזור טיילת ארמון הנציב, וזה הדיווח שהגיע למשטרה. כרגע כוחות גדולים מאוד של המשטרה נמצאים במקום. מדברים בעומק השטח של טיילת ארמון הנציב, הם מטופלים בשטח על ידי כוחות מד"א ואיחוד הצלה. ברגע שלנו עוד פרטים נוספים אנחנו נעדכן. לטענתם מה שהם ראו שזה היה על ידי שני בני מיעוטים שנמלטו מהמקום, כאמור זה הדיווח הראשונים לדקות האחרונות, ככל נראה חשד לפיגוע דקירה בטיילת ארמון הנציב בירושלים.
אוקיי, אנחנו מדברים על הטיילת ממש, נכון?
כן, אני לא יודע אם זה בדיוק על הטיילת או דיפה יותר למעט, אבל בשטח הזה של הטיילת זה כמו אנחנו נוספות פרטים עוד מעט ונדע בדיוק.
האמת שבאזור הזה היו לא מעט אירועים.
נכון, יש הרבה אירועים, היו גם ניסיונות לפיגועים, מפיגועי תקירה.
לא רחוק משם גם כן, יש לא מעט מחבלים מה שנקרא. המחבל שלמשל ירה, איך קוראים לו בזה שעלה להר הבית?
יהודה גליק, זה יותר הצד השני, כי מי שירה ביהודה גליק זה יותר באזור של גן הפעמון יותר.
אה, כן.
ביציאה שם ממורשת בגינס, כן.
טוב, אוקיי, תשוב אלינו עם עוד פרטים ככל שיהיו, אני מבין שעדיין לא לכדו את הדוקרים.
נכון.
אנחנו נשמח לקבל פרטים נוספים, באופן טבעי עד שלא לוכדים אותם, האירוע הזה עדיין לא סגור. בנתי, תודה.
בבקשה.
טוב. באיזה מדינה אנחנו חיים, אה? כן, חזרנו אליך.
ושיהיה בשורות טובות היום.
כן. לכם, בעזרת השם, עד שיש קצת שקט פתאום. כן. תגיד, אני שומע את מה שאתה אומר. אתה אומר, רבותיי, עם קשר או בלי קשר, יש בעיה וצריך לטפל בה. בייחוד כאשר המספר שלנו הולך וגדל, אז הגיע הזמן שנתייחס אל הדברים בצורה אחרת. אז אתה יודע, בוא ננסה ללמוד על הבעיה באמת, אולי אתה האיש הרלוונטי ביותר במקום לעבור למוריין הבא. אתה היית מנהל למחלקת חינוך בביתר עילית עד לא לפני הרבה זמן. אתה יודע לומר לנו כמה תלמידים לומדים בקרוונים אצלכם? מתוך כמה?
עדיין אלפים. עדיין אלפים. אמנם בביתר יחסית...
כמה תלמידים יש בביתר?
קרוב ל-25 אלף תלמידים.
כמה מתוכם בקרוונים?
אני מניח כ-5,000.
אתה צוחק עליי.
אני לא צוחק. וכאן אני מדבר, כאן אני מדבר על מערכת שהיא עיר חרדית, שכולה דואגת למערכת החינוך החרדית. אבל בואו נעבור רגע לחיפה. בואו נעבור רגע לערים אחרות שיש גידול. אנחנו רואים גידול משמעותי בערים המעורבות, שיושב ראש עיר, שאולי מבחינת השקפת עולמו זה בסדר. אבל אומר דבר ראשון, אני דואג למערכת החינוך הרשמי, כי זה גם הנועל שלי. עכשיו מערכת החינוך הפרטית בכל מקרה, היא משיגה רישיונות לבד, היא עוברת את כל התהליך לבד, אז היא נמצא בעדיפות משנית. ואם לרגע נציץ בנתונים, אז יכול להיות ששליש מהעיר שלו היא כזאת. זה לא יכולה להיות חשיבה כזו. יותר מזה אני אומר, המידע שיש לרשות המקומית לדעת איזה תלמידים הולכים לבית הספר, איזה תלמידים אינם הולכים לבית הספר, הוא מגיע בשלב מאוד מאוד מורחב בשנת הלימודים. זה לא יכול להיות ככה. אני מדבר על כך שנתח משמעותי, אנחנו מדברים על מספר תלמידים גדול מאוד.
אבל למה? אני משלם מס הכנסה בדיוק כמו הבחור החילוני, אני משלם ארנונה, תאמין לי, יותר מכל אחד אחר, אז למה? למה הילד שלי צריך ללמוד בקרוונים? כי מה?
אז זה בדיוק הנושא שאנחנו רוצים להעלות. המבנה הזה שמדינת ישראל מציבה מערכת חינוך, ואם מישהו רוצה משהו פרטי, אז שפחות או יותר יעשה מה שהוא רוצה, זה מבנה שפחות או יותר נבנה בקום המדינה. מאז כמעט ולא נעשתה חשיבה אחרת כלפי המגזר החרדי בהתייחסות למשילות.
אוקיי, טוב.
ולכן על זה אנחנו מדברים אך ורק להעלות את הנושא, לקיים דיון, לקיים חשיבה מחודשת.
ישראל, אז אני ברשותך רוצה שתשאר איתנו על הקו, כי באמת הנושא הזה, באמת הנושא הזה חשוב, ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו את חבר הכנסת יעקב מרגי, שיושב ראש ועדת החינוך. שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך וכל המאזינים.
בוקר טוב. אנחנו שומעים על המחקר שבוודאי אני מניח גם אתה שמעת עליו, על גידול מאוד מאוד משמעותי במספר התלמידים החרדים במדינת ישראל. ישראל, בוא נחזור ככה בקצרה על הנתונים.
אנחנו מדברים על כך שיש גידול של 90% ב-15 השנים האחרונות בכמות התלמידים במגזר החרדי. אנחנו מדברים על כך שאנחנו היום כ-30% בגילאים הצעירים, בגילאי קני ילדים ויסודי, מכלל מערכת החינוך בארץ, 25% מהמערכת הכללית היהודית.
אוקיי. חבר הכנסת מרגי, מה זה אומר מבחינתך, גם כאדם חרדי וגם כמי שמשמש בתפקיד יושב ראש ועדת החינוך?
קודם כל, אני לא מאמין שמי שמתעסק עם הנתונים הופתע, או איזה נתון חדש שאף אחד לא ידע ולא צפה. אני יכול לספר לך, כשהייתי חבר ממשלה 4 שנים, כל רבעון, הממשלה מתכנסת ומוצגים לה הנתונים הסטטיסטיים, השנתונים, מה שנקרא. והמגמה הזו הייתה ברורה. אני אגלה לכם עוד נתון, שבעשור הקרוב מספר הסטודנטים במדינת ישראל, בציבור הכללי, הולך לרדת, יש גרף של בטן כעורה גדולה, בגלל השנתונים הנמוכים כל השנים. אבל שוב, מה זה צריך לומר? אני לא מבין את השאלה אפילו.
אתה לא מבין את
השאלה? אנחנו עברנו את יום השואה, ואנחנו ערב יום הזיכרון. אני לא מבין מה השאלה בכלל. האם יש למישהו תהיות,
בוודאי?
צריך להיות, לא צריך להיות. מישהו מתכונן להתערב בזה?
לא, אבל אנחנו מנסים ככה לבדוק, האם מספר הולך וגדל של החינוך החרדי, לא צריך להביא את המערכת במדינת ישראל למקום שבו ישבו ויעשו חשיבה מחודשת לגבי ההתייחסות לחינוך החרדי, לגבי מה שמקבל הילד החרדי לעומת הילד החילוני, לגבי זה שיש עשרות אלפי ילדים בישראל שלומדים בקרוונים, אני לא יודע אם זה קורה.
לצערי הרב היא הנותנת. אז אני יכול לומר לך, ככל שהנתונים האלה מחודדים יותר והפערים הולכים וגדלים, יש מגמות לאצר את החינוך שאינו רשמי, מה שנקרא לא ממלכתי, כדי כביכול, בזה הם חושבים שהם יצליחו לעצור את הנסיגה מהחינוך הממלכתי לחינוך שנקרא מוכר שלא רשמי, אבל טעות הייתה בידם שנים רבות, ומכך נוצרו הפערים הגדולים בין ילד חרדי או ילד שבכלל שמתחנך במסגרות המוכר שלא רשמי, שלא כולם חרדים. המדינה יוצרת פערים של מעל 50%.
מי השם? משרד החינוך?
אין פה אשמה.
יש מישהו שמקבל את ההחלטה, זה הרשויות המקומיות.
אני אומר לך, שר חינוך וממשלות ישראל לדורותיהן, ראו בנסיגה של החינוך הממלכתי לעומת החינוך המוכר שאינו רשמי, כביכול איזו בחירה אידיאולוגית, שהיא לא קשורה לזהות של חתכי אוכלוסייה.
אתה בא לומר ששר החינוך או שרי החינוך במדינת, קודם כל יש לנו עכשיו שר החינוך שאומרים שהוא חבר טוב של החרדים, נפתלי בנט, אבל אתה אומר ששר החינוך בא ואומר, רבותיי, אני רוצה שהחרדים יהיה להם חינוך גרוע בשביל שיעזבו את החינוך?
לא, אל תיקח את זה לשם, אני בא ואומר, הוא רוצה שהחינוך הממלכתי יהיה המרכזי והעיקרי, לכן הוא מעדיף אותו. אני אספר לך, רפורמת אופק חדש.
אבל למה? אני משלם מס הכנסה בדיוק כמו אותו חילוני.
זו הדעקה שאנחנו זועקים כל הזמן, אמרנו, סליחה, אף ילד לא צריך להיענש על כך שההורים שלו בחרו שמתחלק.
נו, ולמה אתם לא מצליחים?
אין ספק, זה הוויכוח, זו המלחמה, זה המאבק. אני שמח, אני אזכיר לכם.
אני לא יודע, אני מתיים שומע שאתם נלחמים על בתי הדין.
לא, מוטי, תן לי את ההזדמנות. אנחנו כבר שכחנו, הזיכרון שלנו קצר. שר החינוך פירון קיצץ ופגע בסל התקצוב של החינוך המוכר שאינו רשמי בצורה כמעט קטלנית. בהסכמים הקואליציוניים של הפלגות החרדיות, יחזירו את המצב לקדמותו ל-2012, של ש"ס ושל...
מה זה קדמותו? אבל נכון, עכשיו יש עדיין
עשרות
ילדים שלומדים בקרוונים. כך ביתר עילית, יש שם כ-5,000 ילדים שלומדים בקרוונים. אני מניח שזה לא מהירו בשביל נשים בזה.
זה לא מקרי, בוא תקשיב, זה לא מקרי, אבל יש איזה סיבות אובייקטיביות ולא אובייקטיביות. צריך לאמר, תקציב הבינוי של מדינת ישראל לבתי ספר, הוא תקציב שנטול מציאות מול הריבוי והגידול הדמוגרפי.
אז מה אתה צריך לחכות שבתי הספר החילונים יתרחנו ואז ישתרו
את המילים שלהם? בוא תקשיב. אני הייתה לי, אני כיור ועד החינוך, נחשפתי לנתונים לראשונה, והייתה לי ישיבה עם משרד החינוך בסוגיה הזו, עם מנהלי אגפים, ואמרתי לה, נגמר, אני רוצה לראות את תוכנית החומש, ואני אמור לקיים דיון עליה. תוכנית החומש לבינוי, היא נכתבת בימים אלו, לא ייתכן שאנחנו נמשיך עם אותה מסורת של תקצוב לפי אחוזים מהעוגה לאוכלוסיות. אנחנו ניקח את הפערים שיש בחברה, את הפערים בבינוי במוסדות החינוך, לפי זה נתקצב. ואני מתכונן לקיים דיון מעמיק בנושא, אנחנו לא נוותר על כך.
אוקיי, טוב, שאלה נוספת. תשמע, בתחילת הדרך ידענו שיש קבוצה לא גדולה מאוד של לומדי תורה, של יראי שמיים, של אנשים עובדי השם, שרצו שבאמת החינוך שלהם יהיה סגור, כזה שמאפשר להם לנהל את אורח החיים בדיוק כמו שהם רוצים. השאלה היא, חבר הכנסת מרגי, אני שואל את השאלה בזהירות, האם יכול להיות...
אתה תשאל את השאלה, אני אענה בזהירות.
אוקיי, האם יכול להיות, אני מבין שאתה מבין לאן אני הולך, האם יכול להיות שעכשיו אנחנו נגיע למצב שבו נראה מלחמה חסרת תקדים נגד החינוך החרדי במובן הזה, שכשרואים שהמספרים הולכים ועולים, אז תבוא המדינה ותגיד די, יש גבול, כי אם כל כך הרבה...
אני אתן פתרון יותר קל למדינה.
רגע, אם כל כך הרבה ילדים לא ידעו ליבה ולא ידעו זה ולא ידעו זה, המדינה לא תוכל להתקיים כאן בעוד 50 שנה, כי הם יהיו ברורים
והמדינה הרצות. קודם כל המדינה אומרת זאת שנים רבות, ובשנים האחרונות מגדילה לעשות, מדברת רבות על הסוגיה הזו. עכשיו, גם בחברה החרדית מתנהל בהנהגה החרדית הרוחנית והעסקנים מתנהל דיון גדול סביב מקצועות הליבה. הם מתקיים דיון, יש תהליכים כאלה בתוך החברה החרדית, אומנם זה לא מצביע את רצונם של מקבלי החלטות בממשלה. אבל אני רוצה לרשת של השאלה שלך. הממשלה מדברת על זה הרבה, והפתרון שהיא נתנה עד היום נכשלו, כי אי אפשר לעצור ערכים של חבר'ה, של מגזרים.
מה הפתרון אתה חושב?
הפתרון פשוט לעודד את הילודה, אם הם כל כך חרדים מהמצב הדמוגרפי. הם צריכים לעודד את הילודה במגזר הכללי.
מה זה אם הם? מה, אתה לא חלק ממדינת ישראל? אתה לא חושש?
לא הבנת אותי. אנחנו חלק, לא רק חלק עם פעם.
אז זאת המדינה, אני שואל אותך, חבר הכנסת מרגי, כיושב ראש ועדת חינוך, אתה מכיר את הנתונים, האם אתה לא חושש שבעוד 50 שנה, תהיה בעיה.
תקשיב, אני לא חושש, אבל מה אני אומר לך, אני לא חושש, למה? אני לא חושש כי יש מגמות בתוך החברה החרדית, גם בתוך מערכות החינוך החרדיות, ואני מקווה שזה צריך לתת לתהליכים לקרות בצורה ידעת.